טוב חברים, צהריים טובים, מי שפה ובעניין, מי שמתאים לו, כמה שמתאים לו להתקרב, זה כמובן יעזור. אז הזמן קצר, מלאכה מרובה, ואנחנו ממש רוצים, היום אפשר לומר שזה שיעור כללי כשמו כן הוא, פשוטו כמשמעו, זה ממש לנסות לעשות סדר מאוד מאוד ראשוני ובסיסי בנושא הזה של מוקצה, ולהראות איזשהו סוג של דרגות ו למשל איזה לקרוא לזה קבוצות או הגדרות שונות למושג הזה, ויכול לעזור לנו אחר כך לשבץ את הדברים כשלומדים אותם, כל דבר למקומו. אז הדבר הראשון זה השאלה איפה מצאנו, האם יש מושג שמוקצה מהתורה. דרך כלל מקובל, בדרך כלל מקובל לומר שמוקצה הוא דרבנן. ולא רק זה, אלא אנחנו תכף נראה שהדבר שהכי רגילים לקרוא לו מוקצה הוא בעצם מבחינה מסוימת הדבר האחרון שצריך לקרוא לו מוקצה. הכוונה היא לנושא של איסור של טלטול של כלים שאסור לטלטל אותם. תכף נגיע לזה, נראה האם באמת נכון לומר על זה בדיוק את המושג הזה של מוקצה. אבל בכל מקרה זה נראה דבר שהוא מדרבנן, אבל האמת היא שזה לא ככה, כי יש מושג של מוקצה מהתורה, אלא מה? שהוא לא דווקא קשור לשבת, אלא דווקא קשור לסוכות. וזה הגמרא שהבאנו פה ממסכת ביצה, שבה הגמרא אומרת שעצי סוכה אסורים כל שבעה, שנאמר חג הסוכות שבעת ימים להשם, ותניא רבי יהודה בן תרא אומר, מניין שכשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסוכה, תמוד לומר, חג הסוכות שבעת ימים להשם. מה חג להשם? אף סוכה להשם. אז הגמרא שואלת, אומרת, אמר רבי נשיא, סיפה הטען לסוכה דעלמא, אבל סוכה דמצווה לא מעני בתנא. סוכה דמצווה לא, והרי ראינו שכן. אז אומרת הגמרא, אביי ורב אדם את רביו, באומר איני בודל מהם כל בין השמשות, ולא חי לקדושה עליו. אבל עצי סוכה, דחל הקדושה עליו, התקצאי לשבעה. זאת אומרת, אם, כיוון שזה לא מסכת סוכה עכשיו, אז מה שחשוב לנו, זה, לצורך העניין, זה השורה התחתונה, והשורה התחתונה פה אומרת, שמדאורייתא, עצי סוכה, התורה, היא קצתה אותם, היא לא תלתה את זה באדם, והיא לא שאלה אותנו אם אנחנו החלטנו שהם יהיו מוקצים או לא יהיו מוקצים, אלא באה התורה וקבעה בקביעה מלמעלה שהדפנות של הסוכה, העצים של הסוכה, אי אפשר, הם עכשיו מוקדשות למצוות הסוכה, וזה לא יעזור שאדם יגיד בכניסת החג, אני לא, אני מתכוון, כן, זה התנאי הזה הוא טוב, כמו שכתוב פה על מה שנקרא, על הקישוטים, כן, אם הוא שם פירות, דברים כאלה, הוא יכול להגיד שהוא לא בודל מהם כל מיני השמשות, ואז הם לא יתקצו, ואז הוא יכול להוריד אותם. אגב, אם הוא לא אמר את זה, אז הם גם כן מוקצים לכל השבוע. אבל מה שאנחנו בעצם פוגשים פה זה, מה? כי המצווה היא כל השבוע. מה?
הם חלק מהמצווה?
הם חלק מהמצווה, בלי זה, אתה לא, בלי זה אי אפשר.
הקישוטים.
לא, הקישוטים הם חלק מהמצווה, אם נוי סוכה, זה סוגיה אחרת. בעיקרון פה התנאי, פה תנאי מועיל. כי אם לא היה תנאי, לא, אם הוא לא היה תנאי, אז הוא, ברגע שהוא שם נוי סוכה, הוא בצורה טבעית מתכוון שזה יהיה פה כל השבוע, ואז הוא הופך להיות חלק מהסוכה. אם מראש הוא אמר, אני הולך עוד יומיים להוריד את התפוח הזה ולאכול אותו, אז הוא מראש, לא עיני סוכר, סתם, שם פה תפוח, עוד יומיים הוא יוריד אותו. אבל מה שחשוב פה לענייננו, כי זה כנראה איזושהי השראה שחזל אולי קיבלו כדי להמשיך הלאה את הדברים שלהם, זה שהתורה באה ואומרת על דברים מסוימים שהם מוקצים לצורך מצווה, וזהו, זה כבר, זה בכלל לא בדעתו של האדם, זה פשוט, השם מוקצה, זה דבר שהוא הוגדר כשייך, נצרך למטרה מסוימת, ואי אפשר להשתמש בו. וזה כבר משהו שכבר בתורה מצאנו שיש מציאות כזו. אז זה בעניין הזה. מתוך כך, בצורה טבעית, התוספות פה על המקום, שואל, הוא אומר, קשה, דמשמע אחד, דעצי סוכה אסורים, זה מיטה מוקצה. כן? ולאל כאמר, מה חג להשם, אף סוכה להשם, מה דה אסורים מדאורייתא? תראו איך התוספות, כאילו, התוספות אומר, רגע, משהו פה לא מסתדר לי, למה? כי המושג מוקצה בדרך כלל מה הוא? הוא דרבנן. ומופיע פה המושג מוקצה. כתוב, איך הגמרא סיימה? התקצה אל השיבה. עצי סוכה, דחל הקדושה עליו, התקצה אל השיבה. אז מוקצה. הוא אומר, מה זה? אבל זה מדאורייתא. כתוב חג להשם. אז זה דאורייתא או שזה מוקצה? התוספות מתרץ מה שהוא מתרץ. הרשב"א מתרץ את מה שאני מעריך שכל אחד מאיתנו ישר חשב על זה לבד. אומר, הרשב"א יקשו בתוספות מעד רבי עקיבא, דמשמע דעצי סוכה אסירים מדאורייתא. ולעיקר קושייה שיקשו, נראה לי שאין לה עיקר דלאו איסור מוקצה בלכות כאמר, אלא לישנה באלמה הוא דכאמר. כלומר, עצי סוכה דחלה עליי וקדושה, והוקצו למצוותן, נמשך אותו איסור והולך כל ימי החג כנ"ל. אומר הרשב"א ממילים שלנו, אומר הרשב"א, מה שנקרא זה שיתוף השם. כלומר, זה נקרא מוקצה, וזה נקרא מוקצה, זה שני מוקצים אחרים, רק יש להם את אותו שם, זה לא סתם יש להם את אותו שם, כי באמת זה אותו דבר, רק זה ממקום אחר לגמרי. עצי סוכה, התורה הקצתה אותם, היא אמרה שהם מיועדים למצווה, ולכן האדם אסור לו להשתמש בהם. המושג של מוקצה שאנחנו משתמשים בו, שהוא בעיקר בשבת, זה כבר משהו באמת מדרבנן. אולי למדו את זה מהתורה, ראו שהתורה הקצתה ואמרה זה למצווה, אז באו רבנן ואמרו, אם ככה, אז גם אנחנו, מכל מיני סיבות, תכף נראה, גם אנחנו גוזרים על דברים מסוימים שהם בעצם מוקצים מדעתו של האדם, והאדם אסור לו להשתמש בהם, נגיד בשבת, אסור לו להשתמש בהם כי הם מוקצה, כי רבנן קבעו שהדבר הזה הוא מוקצה מדעתו של האדם, ולכן אסור לו להשתמש. על כל פנים, זה שיתוף השם, ולכן אין פה קושייה. מוקצה מדאורייתא זה עצי סוכה שהתורה אסרה אותם, מוקצה מדרבנן זה הדברים אחרים שרבנן הקצו אותם. אז זה קודם כל ממש כדבר ראשוני ובסיסי, מוקצה דאורייתא ומוקצה מדרבנן. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשלב השני, והשלב השני הוא לגוע בדבר הכי מפורסם בענייני מוקצה למי שלומד בעיקר את מסכת שבת, מופיע גם מסכת ביצה, מקובל וכתוב בפורק מקובל, אלא כתוב במפורש בכמה סוגיות, שרבי שמעון ליטלי מוקצה ורבי יהודה איטלי מוקצה. והשאלה היא, האם באמת רבי שמעון, קודם כל השאלה היא מה המחלוקת ביניהם, סתם, מה בדיוק הגדרת המחלוקת? ושאלה שתעזור לנו לחדד, להבין מה המחלוקת, זה מה, האם באמת לרבי שמעון ליטלי מוקצה? כלומר, הוא אין לו בכלל את הגזרה הזאת של מוקצה? האם אפשר לומר דבר כזה? זאת אומרת שהייתה גזרה שחכמים על מוקצה ורבי שמעון לחלוטין לא מקבל אותה? כלומר, הוא רק אומר שיש צי סוכה מהתורה, אבל בדרבנן אין שום מוקצה? כשנכנסים, ופה זה ממש, כמו שאמרתי, זה ממש נגיעה כזאת מלמעלה, רק כדי ככה לפתוח את הדברים להמשך בלימוד השוטף, אז אנחנו רואים, תוך כדי הדיון בגמרא, אנחנו יכולים לראות את הנקודה היסודית שמבחינה בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. איפה רואים את זה? זו סוגיה אחת שבחרנו פה בדף ממהי, שהגמרא אומרת, באי מני ריש לקיש מרבי יוחנן, חיטים שזרעם בקרקע, וביצים שתחת תרנגולת, מהו? כי לית לילה רבי שמעון מוקצי, היכא דלא דחיי בידיים. היכא דדחיי בידיים, איתלי מוקצי. עוד דילמה לא שנה, אולי אין לו בכלל. אמר לי, אין מוקצי לרבי שמעון, אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק. הועיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. ולייטלי הוקצה למצוותו, והתניה, ואז מביאים את הגמרה הזאת שראינו בסוכה, אומרת הגמרה, וגם מוכיחה שזה רבי שמעון, אומרת הגמרה, כאין שמן שבנר, אני ככה מדלג כדי מקוצר הזמן, אז תראו שלוש שורות לפני הסוף, כל האמצע היה להוכיח שרבי שמעון הוא גם שם בסוגיה, אומרת הגמרה, כאין שמן שבנר כאמרינן, הועיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא כאין שמן שבנר בשעה שהוא דולק. הועיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. אמר רבי יהודה בר שמואל, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוגרות וצימוקים בלבד. מה בעצם רואים פה מבחינת הכיוון הבסיסי והיסודי של הדברים? קודם כל רואים בגמרא שהגמרא ברור לה שגם רבי שמעון מסכים למוקצה. השאלה היא מה גבולות הגזרה שלו. אם נאמר את הדברים בצורה ככה הכי פשוטה שתעזור לנו לזכור את זה להמשך כדי להמשיך לדון על זה הלאה, אז נאמר את הדברים בצורה הבאה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה איתלי מוקצה. וכשרבי יהודה אומר איתלי מוקצה, אז הכוונה היא באמת שיש לו בגדול את כל המוקצים. מה זאת אומרת שיש לו את כל המוקצים? כל דבר שלא היה בדעתו של האדם בכניסת שבת, בוא ניתן דוגמה, אולי דוגמה אחת, שוב יש פה דברים, זה נגיד דוגמה אחת מפורסמת, נושא של נולד. דבר שנולד, סוגיה בתחילת מסכת ביצה, ביצה שנולדה ביום טוב, נולד זה לא משהו שאתה יכולת לדעת אותו לפני, לא חשבת על זה, ועכשיו זה נולד בשבת. אז מי שבאופן כללי יש לו מוקצה, אז הוא אומר, אתה לא חשבת על זה, ועכשיו פתאום זה נמצא פה, כיוון שלא חשבת על זה, אז מבחינתך זה הוקצה מדעתך, לא תכננת את זה, לא חשבת על זה, לא ידעת שאתה הולך להשתמש בזה, ולכן זה מוקצה. רק דוגמה. ולכן כל דבר, אם נגיד אותו בהגדרה הבסיסית לגמרי, הכי בסיסית, כל דבר לרבי יהודה שלא חשבת עליו לפני שבת ויש לך באיזה הפתעה, יש לך פה איזה מציאות חדשה שלא חשבת עליה, אוטומטית אנחנו אומרים, כיוון שזה לא היה בדעתך, חזל גזרו מוקצה, אתה לא יכול להשתמש בזה בשבת. כי לא חשבת על זה בפירוש שאתה הולך להשתמש בדבר הזה בשבת. ובא רבי שמעון, והוא, ופה שימו לב, פה זה בדיוק אפשר לומר, לא יודע, אפשר לומר, אני אומר ככה בזהירות, אבל סוג של השראה מהתורה. זאת אומרת, כמו שהתורה באה ואמרה, עצי סוכה, זה משהו שאתה, הוא לא בשליטתך בכלל. אתה לא, זה לא, אתה לא בידיים שלך. לא אתה יכול להחליט אם ישתמש בהם או לא. התורה קבעה לך והגדירה את זה שזה הוקצה מדעתך וזה אסור. אותו הדבר באו חכמים בשבת, כמובן מדי רבנן, באו חכמים בשבת ואמרו, זה לא היה בדעתך, זה אסור. בא רבי שמעון ואומר, לא. אני מסכים למוקצה, אבל אני מסכים למוקצה רק במקומות שבהם יש משהו אקטיבי. יש פה משהו מסוים שקרה, שבאמת הוא בוודאות יקצה את זה מדעתי. לא סתם על משהו שלא חשבתי עליו. מה עם שתי הדוגמאות בעצם שראינו עכשיו בסוגיה, הקצרה הזאת שראינו עכשיו? סוגיה אחת, שמן שבנר בשעה שהוא דולק. מה אומרת הגמרא על זה? הוא איב והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. זאת אומרת, אם זה דבר שהוא הוקצה למצווה, זה מאוד מזכיר אגב את עצי סוכה, הוא הוקצה למצווה, ברגע שזה משהו אובייקטיבי, משהו שיש בו איזה איסור, משהו שיש בו מראש, זה ידוע שהדבר הזה בעצם, כשנר דולק ויש שמן, זה ברור שהדבר הזה כרגע הוא לא ביכולת של האדם, הוא לא קשור לאדם להשתמש בו, הדבר הזה הוקצה. הגמרא מבררת, בלי להיכנס פה עכשיו לפרטים, כן? כי אין שמן שבנר, כן? בהתחלה היא אמרה, אין שמן, אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו, ואז הגמרא אומרת, מה, וגם יש לו גם מוקצה למצווה, לעצם המוקצה למצווה יש לו, זה רואים בסוכה. לכן הגמרא אומרת, כי אין שמן שבנר בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו, כן? זאת אומרת, גם אם הוא יהיה רק הוקצה למצוותו, כמו שיש בשבת, אם יהיה דוגמה כזאת, אבל מה העיקרון? העיקרון הוא ברגע שהוקצה למצווה, זה משהו אובייקטיבי. מצווה זה לא משהו שאתה מחליט אם לעשות אותו או לא. כמו שסוכה זה דבר אובייקטיבי, זה לא בידיים שלך, אז זה אסור. כל דבר שיהיה דומה לזה, גם רבי שמעון יסכים שיש בו מוקצה. מה? מצווה דרבנן? מה? לכאורה כן, או יש דוגמה כרגע שזה, הדלקת נר, מה? כן. לכאורה אין הבדל, בסוף מצוות דרבנן הם, יש להם כוח, מצווה. לכאורה זה לא, לכאורה זה לא מסתבר שיהיה חילוק, כי מבחינת הסברה זה לא משנה, בסוף מצוות דרבנן הם, יש להם תוקף. יש להם תוקף, מצווה, מצווה היא כבר לא בשליטת האדם. והדבר הכי חזק שרואים את זה, זה הסיום של הגמרא, שהגמרא אומרת, רבי יהודה אמר שמואל, מתי רבי שמעון מסכים בוודאות למוקצה? בגרוגות וצימוקים. מה הסיפור של גרוגות וצימוקים? רבי וצימוקים, הרי סתם, מבחינה טכנית, הסיפור היה שאתה שם אותם על הגג, כדי שיתייבשו, ככה היה פעם, אפשר עוד לראות את זה בבתים של ערבים ביהודה ושומרון, זוכר את זה מאיזה גג כזה ששמרתי עליו פעם, ואתה רואה דברים כאלה, אז אתה שם את זה שם לכמה ימים, ואין מצב, כאילו אתה לגמרי דוחה את זה מדעתך, כי אתה יודע שהתהליך של ההתייבשות לוקח כמה ימים. אז גרוגות וצימוקים, שזה מראש תהליך של מספר ימים, שאדם שם אותם לפני שבת, זה ברור שהוא הקצה את זה, הוא בצורה דחיי בידיים, כן? ההגדרה של הגמרא זה שהוא דחה את זה בידיים. זאת אומרת, כשהוא שם את זה שם על הגג, הוא בוודאות אומר לעצמו, ואנחנו יודעים שזה מה שהוא אומר לעצמו, כי זה מה שהוא עושה. המעשים מלמדים על זה, שהוא מבחינתו שוכח מזה עכשיו, והוא הולך לבוא לפה בעוד כמה ימים כדי לראות שזה כבר מספיק יתייבש. הוא לא יכול, מה? יפה, כלומר, זה עכשיו ברור, כן, זה נכון, כן, הערה חשובה. כמובן, למה זה ככה? כי אם זה יהיה באמצע התהליך, זה לא טוב. זאת אומרת, למה הוא מתחיל את זה מדעתו ולא אומר, טוב, אני אבוא עוד יומיים, יבוא לי איזה, לאכול איזה גרוגרת, אני אעלה למעלה ויתפוס איזה צימו ככה. זה ברור, כי או שזה טרי, או שזה יבש. כדי שזה יהיה יבש, זה צריך כמה ימים. ברגע שהוא שם את זה לייבוש, זה ברור שזה לכמה ימים. הוא יעלה אחרי יום, יומיים, ויחליט לקחת את זה באמצע, זה מבחינתו, הוא הקצה את זה מדעתו באופן ברור, ולכן פה, למרות שזה מעשה שלו, ולא שהתורה הקצתה את זה דרך מצווה, או דרך איסור, אז זה לא משנה, כי הוא דחה את זה בידיים, אבל זה הופך את זה למשהו אובייקטיבי, כי ככה אנשים בעולם עושים, כל דחייה שאתה עושה בידיים, היא בעצם במילים אחרות אומרת, אני לא הולך להשתמש בדבר הזה, הוא הקצה את זה מדעתו באופן ברור, ולכן גם רבי שמעון יסכים סוג המוקצה שהוא יהיה בתוך הגבולות גזרה האלה. זאת אומרת, זה אמרתי, באמת, זה ממש מה שנקרא פה מלמעלה, מקופיה, רק סדר בסיסי, בגלל שזה מאוד מפורסם, רבי יהודה, רבי שמעון, רק להבין את ההשתלשלות של הדברים. רבי יהודה לוקח, נקרא לזה, את ההקצאה הזאת של התורה, בסוכה, לוקח אותה ואומר שהחכמים הלכו עם הדבר הזה והרחיבו אותו באופן מאוד רחב, ואמרו שכל סיטואציה שבה אדם לא תכנן ולא חשב מראש, זה הוקצה מדעתו. רבי שמעון לעומת זאת אומר, לא. זה שמשהו נולד בשבת ולא חשבתי עליו קודם, זה לא שאני דחיתי אותו בידיים. אין פה שום איסור, אין פה שום דבר, בלי להיכנס עכשיו לסוגיה, מסכת ביצה, יש כל מיני גזרות שאולי בגללם עשו את זה, אבל מבחינה מהותית, האיסור שנולד בזה, לא קרה פה שום דבר. כאילו, יש פה עכשיו משהו, לא חשבתי עליו קודם, לא דחיתי אותו בידיים, זה לא איסור, זה לא מצווה, זה לא כלום. אומר רבי שמעון, למה לא השתמש בזה? מה הבעיה? אומר רבי יהודה, לא, חכמים גזרו על כל מה שלא היה בדעתך עליו. זה בעצם ממש ככה בצורה הכי הכי בסיסית, כמובן מתוך זה צריך להיכנס לפרטים שנמצאים בתוך הסוגיות. אז זה שלב שני. שלב שלישי בנושא של מוקצה, ופה זה ממש מאוד מאוד, התחלתי בהתחלה להגיד, אם אני יאיר מישהו, סתם אדם דתי, איתו באמצע הלילה, תגיד, מה זה מוקצה? אז מה תהיה התשובה ככה הקלאסית? יגיד לך, אני יודע, פטיש, רכב, לא יודע, דברים שאסור תלתן אותם בשבת, כי הם כלים שאסור תלתן אותם בשבת. זה בדרך כלל מושג מוקצה, עת, כן? לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זה מוקצה. או דברים שהם לא מלאכתם לאיסור, אבל אנחנו יודעים, יש מוקצה, מחמת גופו, משהו, כלי שהוא חשוב, או שאין בו שום שימוש, אבן, כן? אדם הולך, מרים אבן, אומר, אל תרים אבן, זה מוקצה. מזכיר לי תמיד ככה בבדיחה עצובה כזאת, אבל כנראה משהו אמיתי שהיה פעם, איזה אבא ראה את הילד שלו בשבת, הולך לזרוק אבן על החבר שלו, אומר לו, תיזהר, זה מוקצה. שיגיד לו... כאילו, הלחץ של המצוות בין אדם למקום כבר יותר מאשר הולך לזרוק אבן על החבר שלו. לא תתאר, זה מוקצה. כל פנים, זה... והאמת, שכל הנושא הזה של טלטול של כלים בשבת, שזה נושא רחב עם כל הסוגים השונים באמת של טלטול הכלים האלה, חלק גדול מהסיפור הזה, בקושי, בסוף כן רגילים לקרוא לזה מוקצה ומשתמשים בזה במושג מוקצה, אבל בעצם זה מכיוון אחר לגמרי מכל הסיפור הזה של מה שראינו עד עכשיו, של רבי יהודה ורבי שמעון ומהתורה בעצי סוכה. כי איפה הדבר הזה פוגש אותנו? את רבי יהודה ורבי שמעון אנחנו מכירים, הם מופיעים כמה וכמה פעמים בסוגיות. אבל יש טענה נוסף שהוא פתאום מופיע בהקשרים מסוימים, וזה רבי נחמיה. ואיפה רבי נחמיה הזה מופיע? אז הבאנו פה ככה קצת את ההשתלשלות של הדברים לגבי כל הנושא הזה של טלטול כלים בשבת, ככה בקצרה לעבור על הדברים. אז המשנה בקוף חב דלת, המשנה אומרת, כל הכלים ניטלים לצורך ושלא לצורך. רבי נחמיה אומר, אין ניטלים אלא לצורך. אז פוגשים את רבי נחמיה שמתחיל להגביל אותנו בטלטול של כלים בשבת, ואומר, רק לצורך ולא לא, לא לצורך, לא לצטל סתם. בקוף גב ג' כשהגמרא דנה שם כל הנושא של טלטול מחמל הצל וכל כל הסוגיה הזאת, שזה שוב אותו סיפור של טלטול כלים, האם מותר לטלטל כלי כדי לשמור עליו, מה זה מחמל הצל? אתה רוצה לשמור עליו, אתה רוצה להעביר אותו ממקום למקום, האם זה מותר, זה לא מותר, מתי יתירו, מלאכתו לאיסור, מלאכתו להיתר וכולי. שם הגמרא אומרת, אמר רבי חנינא, בימי נחמיה, מקרה או לא מקרה, גם נחמיה, בן חכליה, נשנית משנה זו, דכתיב בימים ההם, ראיתי ביהודה, דורכים גטות בשבת, ומביאים הערמות. נחמיה כידוע גוזר הרבה גזרות כשהוא נכנס פה לארץ ישראל, כי הוא רואה פה הרבה מאוד דברים, עזרא ונחמיה, ובעיקר נחמיה היה מאוד חזק על הדברים האלה, יש שם סיפור של נשים נוכריות, ויש שם סיפור של חילולי שבת, שעם ישראל נמצא במקום לא טוב מבחינת כל הנושא של שבת. וצריך לעשות סדר עם כל הדברים האלה, ובין היתר, נחמיה בן חחיליה, מהתנך, לא מהמשנה ולא מהגמרא, הוא הראשון לכאורה שרואה שיש צורך לגזור על טלטול כלים בשבת. הוא רואה צורך מבחינת שמירת השבת שצריך לגזור את הגזרה הזאת. והשאלה היא, למה הוא עושה את זה? מה הסיבה שהוא עושה את זה? ולמעשה הדבר הזה, מבחינה מסוימת אפשר לומר, תלוי במחלוקת גדולה מאוד בראשונים בין הרמב״ם לבין הרייבד. כי הרמב״ם, זה רמב״ם מאוד ידוע במקור 10, בכוונה רגע דילגתי על 9 רק כדי לראות פה ככה את הישר את התמונה השלמה. אז הרמב״ם מסביר לנו למה אסרו מוקצה בשבת. אז בהלכה י"ב הוא אומר, למה נגעו באיסור זה? אמרו, מה אם הזהירו הנביאים? שלא יהיה לוכחה בשבת כחול, בשיחת כחול, קל וחומר, שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול. כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה, ותקן כלים, פינה לפינה, מבית לבית וכו'. שהרי יושב בטל בביתו, ויבקש דבר שיתעסק בו, ונמצא שלא שבת, הוא בטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח. ועוד, כשיטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, אפשר שיתעסק בהם, ויבוא ידי מלאכה. ועוד, מקצת העם אינם בעלי אומנויות, ומשווי קרנות, כל ימיהם שופטים ממלאכה. אם יהיה מותר להלך, לדבר, לטלטל, כשאר הימים, שבת לא תהיה ניכרת. לפיכך, מפני דברים אלו, נגעו באיסור הטלטול. ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת אל הכלים הצריך להם כמו שהתבאר. אומר הרמב״ם, מה הסיבה שגזרו על טלטול של כלים שאין בהם צורך? מותר לטלטל צלחת וכוס וכיסא ובשבת הכל בסדר. אבל דברים שאין להם צורך או דברים שהם מלאכתם לאיסור. למה גזרו? אומר הרמב״ם, אלה הסיבות. סיבות מאוד פשוטות. ואגב, זה מאוד מסתבר הסיבות האלה, כי כל אחד יודע שגם בחול המועד, אגב, זה אותו סיפור. יש לך קצת זמן, אז אתה מתחיל להגיד, רגע, אז אולי נעשה את זה ונעשה את זה, רגע, זה מותר בחול המועד, זה אסור. כל פעם שאדם יש לו זמן, הרי תמיד אנשים יש להם בבית כל מיני דברים תקן וכל מיני דברים מסדר. עכשיו, אם השבת הייתה זה, אז בסוף כל השבת הייתה עוברת על הדברים האלה. באו ואמרו, רגע, איך נשים את השבת שהיא תהיה באמת שבת? בואו נרחיק את האדם מכל הדברים האלה, שיכולים להביא אותו או למלאכה, או סתם כל היום לסדר, כל היום מתעסק ולסדר דברים, בסוף לא תהיה שבת. לכן אסרו. בא הרייבד ואומר, אמר אברהם, עוד אמרו, עתו טלטו לאו צורך הוצאהו, ועוד במי נחמיה נשנה את משנה זו, שאמרו, שלושה כלים קטנים ניתנים על השולחן, נמצא כי מפני חיוב ההוצאה אסרו בטלטול. מה שאסרו הוא גדר להוצאה. הרייבד, על פי הגמרא שדילגתי אליה במקור 9, שהגמרא אומרת לבית שמאי, שמת לו הוצאה, טלטול משמת לו, והגמרא אומרת, טלטול גוף אליו משום הוצאה היא, אז על פי הגמרא הזאת של טלטול משום הוצאה, שיש ביטוי כזה בגמרא, אומר הרייבד שלפי דעתו, למרות שזה קצת שאלה, כי הוא אומר ועוד, אז לא בטוח שהוא חולק על הרמב״ם במה שהרמב״ם אומר, אבל הוא ודאי מוסיף ואומר שאת זה הרמב״ם לא אמר, ברמב״ם זה מאוד ברור, הרמב״ם לכאורה לא קשר את זה להוצאה. זה לא קשור, למה זה חשוב? כי זה לא קשור אפילו לאיזושהי מלאכה בשבת שאסורה. כי אם אתה אומר טלטול משום הוצאה, אתה אומר אדם יתחיל טלטל בתוך הבית, מה יקרה? הוא יוציא בסוף ברשות היחיד, ברשות הרבים. כיוון שאנחנו לא רוצים שיוצאים ברשות הרבים, אז גזרה לדבר הזה, הרחקה מהדבר הזה, אסרנו עליו לטלטל כלים בכלל, כדי שלא יבוא לחלל שבת באיסור הוצאה, שזה איסור מדאורייתא. כלומר, זה הרחקה לאיסור דאורייתא. לפי מה שאומר הרמב״ם, זה אפילו לא קשור לאיסור דאורייתא ספציפי מסוים, אלא משהו שקשור לאווירת השבת באופן כללי, שהיא לא תהיה כמו יום חול, ולא יבוא לעשות דברים שהם כמו יום חול, וגם לא יבוא לעשות מלאכות, אבל זה לא רק מלאכות, אלא בכלל לכל מציאותה של השבת, ולכן אסרו לטלטל כלים. שימו לב שהמושג מוקצה בהקשר הזה לא כתוב באופן ישיר בגמרא. בסוף משתמשים בזה כי אחרי שחכמים אמרו ש אסור לטלטל את הכלים האלה, אז בסוף השורה התחתונה, מה זה? זה כבר... אז עכשיו הדברים האלה הם כמו מוקצה, כי אסור לטלטל אותם, מה שאסור לטלטל אותם, אז בעצם במילים אחרות, הם מבחינת האדם עכשיו הם מוקצים מדעתו, ואסור לו, אבל זה ממש לא אותו מוקצה. זה ממש לא אותו מוקצה של השאלה, מה היה בתחילת שבת, אם חשבת או לא חשבת, כן, זה נכון שאם אדם ייקח אבן ויגדיר אותה שהיא פותחת פה, היא סוגרת פה את הדלת שיוצאים לרקוד, והיא תהיה אבן קבועה שהוא הופך אותה לכלי, אז זה הפך אותה לכלי. כלומר, מי מוקצה מחמת גופו, שזה סתם אבן ברחוב שאסור להרים, או ענף ברחוב שאסור להרים, או גרעינים, אחרי שפצחת גרעינים ויש לך קליפות גרעינים שאסור טלטל אותם, הפכת את זה לכלי. הפכת את זה לכלי שיש בו צורר, אז הוא נהפך להיות כלי שיש בו צורך, אז מותר. שינית אותו. זה לא בגלל ש... לא בגלל שעכשיו, כאילו, הקצאת אותו מדעתך, עכשיו לא הקצאת אותו מדעתך. פשוט הפכת אותו לכלי שיש בו צורך, אז הוא נהיה כלי. אז עכשיו הוא לא עונה להגדרה של כלי שאין בו צורך, אז מותר טלטל אותו. כלומר, המוקצה פה הוא באמת, אפילו אם נשתמש בו, הוא לא בסדר הזה הרגיל של הגדרות מוקצה שאנחנו מכירים, בשיתוף השם, בסוף בהחלט משתמשים בזה, וזה באמת נהיה חלק מהסיפור של מוקצה, אבל כשעושים סדר בהגדרות, אז בהחלט הדבר הזה רואים כאילו את ההבדל בעניין הזה. לא זוכר אם ברח לי פה משהו או שדילגתי עליו. לא. תראו רגע במקור 6. שנייה. עוד שהיה צריך לפתוח בזה, לא משנה, אבל תראו, מעניין. להשלמת הנגיעה, ממש הנגיעה הראשונית בנושא הזה. הגמרא אומרת פה בדף למדבב, מקום צונו יש לחזן הכנסת ששם מניח שופרו. כי לא מטלטלים, לא את השופר ולא את החצוצרות. ויש ברייטה ששופר מטלטל וחצוצרות לא. אומרת הגמרא, לא קשיא, זה ביחיד, זה בציבור. למה? כי ביחיד זה ראוי ל... אומרת הגמרא, ביחיד למה? למי חזי? ראוי לגמוע בו מים לתינוק, בציבור נמי. חזי לגמע לתינוק עני. אין לך כוס, מה אתה עושה? קח שופר. חשבתם על הרעיון הזה פעם? קח את שופר, למלא בו מים ככה בחלק השקערורי שבו, וככה אתה יכול לתת לתינוק, במקום בקבוק, יכול לתת לו לשתות. תינוק, איך ישתה? תן לו ככה לשתות. אז גם אם יש תינוק עני, אין בית דין אחראים עליו, יכולים לתת לו לשתות דרך השופר. אז הנה, גם לציבור. אומרת הגמרא, ותו, עד התניא, כשם שמטלטלים את השופר, כך מטלטלים את החצוצרות, אז מה אני? כתוב שהכל מותר. אלא לא קשיא. הרבי יהודה, הרבי שמעון, הרבי נחמיה. אז שימו לב, יש 3 ברייתות. באחת כתוב שמותר גם שופר, גם חצוצרות. באחת כתוב שמותר שופר, לא חצוצרות. אחד כתוב שאסור הכל. זאת הפעם, לא רוצה להגיד בוודאות, הפעם היחידה, אבל אני לא עד כדי כך זה. אבל פה מחברים את רבי יהודה ורבי שמעון ורבי נחמיה, למרות שהם באים מכיוונים שונים. ולכן חשוב לראות את זה, כי בגלל גמרא מהסוג הזה, אז אתה, יש לך בראש שכאילו זה אותו דבר. שיש רבי יהודה, יש רבי שמעון ורבי נחמיה, הם מדברים על אותו מפלס. לא, הם לא מדברים על אותו מפלס. בדרך כלל מי שמופיע בסוגיות זה רבי יהודה איתלי מוקצה ורבי שמעון איתלי מוקצה. רבי נחמיה מופיע בכלל בפרק 17, בהכשר של פרק שנקרא כל הכלים, ניטלים לצורך, שלא לצורך. שם רבי נחמיה מופיע. ופה זה מקום מיוחד שהם חברו ביחד, כי יש לך 3 ברייתות שצריך לסדר את זה ולהגיד, רגע, מי אוסר הכל? מי מתיר חלק? מי זה? אז פה בהקשר הזה נכנס לך באמת, הם נפגשים, כי פה זה תלוי, לצורך, שלא לצורך, איזה כלי שמוקצה מדעתם או לא מוקצה, אז פה הדעות שלהם מתחברות ביחד. אבל בעיקרון, ברוב הסוגיות, מה שבדרך כלל מי שככה קצת יראה, מסכת שבת, מסכת ביצה, יראה בעצם שיש לנו רבי יהודה ורבי שמעון, סיפור של המוקצה שקשור באמת לדעתו של האדם בכניסת שבת, כמו שאמרנו, דחה בידיים, או שזה מצווה, ולכן זה הוקצה, או רבי יהודה יותר רחב, רבי נחמיה מגיע מהכיוון של גזרה על כלים, שלא לטלטל כלים, לצורך, שלא לצורך, מחמת איסור, מחמת היתר, חמל הצל, מה מותר, מה אסור, לשמור, מחמת גופו, כל ההתפתחות של כל הדברים האלה, זה הסיפור של גזרה על הכלים, שהשם מוקצה, כמו שאמרנו, בשיתוף השם, והוא לא מהמהות של השם. עוד דבר אחד, ממש למה שאפשר להספיק פה בכמה הדקות המצומצמות האלה, יש דעה מעניינת של רבא. רבא אומר, אתם יכולים לראות במקור 11, אומרת הגמרא, במסכת פסחים, אומרת הגמרא, הוא מוקצה דאורייתא הוא? אמר לי, אין, דכתיב והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, ואזהרתי מאחה, מלא תעשה כל מלאכה. אומר רש"י, והכינו במזומן, שמזמן כל צורכו היום, ויאמר דבר זה לצורך היום. דמשום תורך מלאכת שבת לא צריך. דאכתיב, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. וכיוון דלב מזומנו, והכתוב קראו הכנה, הביא עלי מלאכה, ועובר עליה משום לא תעשה כל מלאכה. אז פה יש דבר מאוד מעניין. במסכת ביצה קוראים לזה הכנה דרבה. ככה הגמרא קוראת למסכת ביצה. זה כמובן לא נפסק להלכה. הדעה הזאת של רבה לא נפסקה להלכה. את רבה מביאים במסכת ביצה בהקשר של ביצה שנולדה ביום טוב. להבין למה היא אסורה. לכל האמוראים אחרים זה בגלל זרע, משקין שזבו, אוכל שנפרד, כל מיני גזרות, גם למי שאומר שנולד מותר, יש כל מיני גזרות, למה לאסור ביצה שנולדה ביום טוב? ואחד ההסברים בגמרא שם, שזה לא מדרבנן, אלא זה באמת מדאורייתא אסור, בגלל רבא. כי רבא אומר שכשהתורה אמרה והכינו את אשר יביאו, אז היא בעצם אמרה לנו, אתם ביום שישי, צריכים להכין את כל האוכל שלכם לשבת. ואם לא הכנתם אותו לשבת, אם לא הגדרתם אותו שהאוכל הזה הוא האוכל שאתם הולכים לאכול בשבת, אז עד כדי כך שההזהרה היא מלא תעשה כל מלאכה. זה ממש כאילו באיסור תורה, כאילו האוכל הזה שלא הקצת אותו, לא הגדרת אותו, שהוא משמש לך לשבת, זה בעצם האוכל הזה הוא אוכל שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא אי אפשר לאכול אותו בשבת, הוא כמו שאסור לך לעשות מלאכה בשבת, ככה גם אתה לא יכול לאכול את האוכל הזה בשבת. עד כדי כך שצריך להגדיר בדיוק מה, איזה מלאכה פה, איזה מלאכה בדיוק, איזה בדיוק מלאכה בדיוק אני עושה פה, כשאני עושה את הדבר הזה, אז דבר שצריך קצת לאיים בו ולהגדיר אותו, אבל החידוש הגדול שיש, זה בעצם הפעם היחידה הנוספת שאנחנו פוגשים בגמרא את הביטוי הזה שמוקצה דאורייתא. כלומר, היה לנו מוקצה דאורייתא בסוכה, שעצי סוכה, הם צריכים להיות מוכנים, הם מוקדשים למצווה, ולכן אסור להשתמש בהם, כי התורה הקצתה אותם. ופה יש את הדעה הזאת שאומרת שלהקצות, התורה בעצם חייבה אותנו, לפי הדעה הזאת, שלא התקבלה להלכה, אבל לפי רבא שככה סובר, אז התורה חייבה אותנו להקצות, להגדיר מראש את האוכל שאנחנו הולכים לאכול בשבת, ורק אז יהיה מותר לאכול אותו בשבת. וזה התורה אמרה, כי התורה אמרה, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. זאת אומרת, מילים אחרות, הגמרא אומרת, אתם צריכים ביום שישי להכין את האוכל לשבת ולהגדיר שזה יהיה האוכל לשבת. אומר רבא, אם אתה פתאום נפלה לך פה, נולדה לך ביצה, אתה לא הכנת אותה מראש ואמרת שהיא תהיה לשבת, אז לא בגלל לא בגלל רבי יהודה שיגיד שלא חשבת עליה, אז, אז, אז היא הוקצתה מדעתך, כבר שהיא הוקצתה מדעתך, אז, אז חזל גזרו מדרבנן, חזל גזרו על כל הדברים שלא חשבת עליהם לפני, הם גזרו עליהם שלא תוכל להשתמש בהם. פה זה לא חזל גזרו, אלא התורה אמרה, אתה צריך בצורה חיובית, אתה צריך להכין את כל האוכל משבת ולהגדיר אותו שהוא מוכן לשבת. יש לך פתאום עכשיו משהו שהוא לא, לא, היה, לא, לא הכנת אותו לשבת, הוא מבחינתך מוקצה מהתורה. ומשמע שלאכול אותו, אתה תעבור על לא תעשה כל מלאכה, זה כאילו חלק מה, זה חלק מהאיסורים של התורה, מתוך מכלל עשה אתה שומע עליו. אם התורה אמרה, אתה צריך לאכול רק מה שהכנת, אז מה שלא הכנת, אסור לך לאכול. אז זה בכלל איסורי שבת, שאסור לך לאכול, לפני שהוא לא מוכן, וזה מוקצה דאורייתא, הוא לא כל כך מפורסם ומוכר ועוסקים בו, בפוסקים, כי הוא לא מגיע להלכה, ולכן, מה? אכילה. אכילת מוקצה. אכילת מוקצה גם אנחנו, אנחנו נאכל מוקצה. בשבת, אם תאכל גוגרות וצימוקים שהם מוקצים, אז חושב, אתה זוכר שזה ככה גם, לא, השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, כי אם זה מהכיוון של רבי שמעון, ומהכיוון שגם רבי שמעון מסכים, כי פה כולם מסכימים, שזה אדם דחה את זה מדעתו, לא להשתמש בזה, אז כן, לא, כן, השאלה אם, לא, אבל זה, השאלה אם להלכה, אנחנו פוסקים שזה מטעמו של רבא, מטעם והכינו את אשר יביאו, וזה דאורייתא, וכולם יסכימו על זה. לא, כי אם ככה, אז למה רבי שמעון, למה הגמרא צריכה להגיד, למה רבי יהודה המשמעות צריך להגיד, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גוגות וצימוקים בלבד. אתה אומר, זה מבחינת הטלטול, אבל מבחינת האכילה של זה, אז כולם יסכימו שזה מוקצה דרבה, וזה טוב, אז עוד יותר, בסדר? זה היה לי ככה בראש, אבל בהחלט נקודה מעניינת לבירור. אז בכלל, אם ככה, אז זה לא איסור מוקצה, אלא איסור אכילת מוקצה. ואיסור אכילת מוקצה, יש מוקצה דאורייתא, שהכינו את אשר יביאו, אז זה לא יהיה מה רבא שאומרים שלא נפסק להלכה, אולי שם בסוגיה של ביצה, שזה לא הסיבה של ביצה, כי שם נדמה לי שזה במפורש כתוב, אבל בסדר, לא, צריך באמת להיכנס לזה יותר. בסדר, על כל פנים, תם ולא נשלם, רק ממש, כמו שאמרתי, כללי לגמרי, טיפה לעשות לעצמנו ככה סדר בדברים, וידך זה יגמור עכשיו בכל סוגיה בפני עצמה, להיכנס להגדרות המפורטות שלה בעזרת השם. בסדר. יישר כוח, ברוכים תהיו.